אז שלום וברוכים הבאים לספק סביר, תוכנית 53. ייי!
לא.
ייי!
ייי! כן. לצערנו הרב, היום זה הראשון לאפריל 2011, ואין לנו שום דבר מתוחכם מדי להגיד בנושא הזה, או שמה.
למה לצערנו? אחד באפריל זה אחלה דרך.
כן, אבל אין לנו מתיחת אחד באפריל.
כי אנחנו מתוחכמים מדי בשביל להתעסק במתיחות.
זה בקטע אירוני ומודע לעצמו.
זה לא ישודר באחד באפריל.
אמא בבא.
והיום נמצאים ליאורה לוי.
נמצאת, לא נמצאים.
לא, כולנו
נמצאות. נמצאים.
כן. ליאורה לוי עם הדירה החדשה שלה. בהרצל 31.
כן, ליד הרצל ב-31.
פסיק.
אני אשכם. ברק ניצן.
שלום.
אביבור.
ערב טוב.
ונתחיל בהשבוע, או שבוע שעבר, לא, שבוע, יום שישי. השבוע היה מפגש ספקנים בפאב בתל אביב, שספקנים בפאב כבר הפך לאימפריה. יש בכל עיר מרכזית בארץ, אם סופרים רק את הערים שמופיעים בקומבו בדן. יש להם חרה של אתר.
ירושלים, חיפה, תל אביב?
מה זה? בשבע וירושלים. אז מפגש ספקנים בפאב השבוע היה בנושא קוואזי גבישים, מהפכה מדעית, והמרצה היה רון ליפשיץ, שהיה אמת עם מצוין ואני מקנה בתלמידיו, היה מאוד שישבו בקהל חלקם, היה כיף לשמוע גם את ההרצאה וגם באופן כי ידבר איתו אחר כך, הוא בחור טוב במיוחד אחרי איזה שתי בירות. וחשבנו שנעשה איזה ריקאפ קטן על הנושא, פשוט כי הוא מעניין גם מהבחינה המדעית ספקנית.
חשבנו שירון יסביר מה שכולנו ניסינו להבין.
לא, דווקא ההסברים היו מגניבים. הוא היה ממש מגניב, כי הוא הביא ממש הזרים.
הוא הביא דוגמאות.
כן, הוא הביא דוגמאות, זה מולטו בני. אבל את כל הדברים המעניינים לא יהיו פה. פה יהיה רק את ההסבר הכללי. אז ככה, למה קוראים לזה מהפכה מדעית, ומה זה בעצם אומר קוואזי גבישים, לפחות ברמת נפנופי הידיים, או נפנופי הגבישים. גבישים, כולכם מכירים את זה, מלח, סוכר, מתכות, קריסטלים כאלה שצומחים לכל מיני כיוונים, ולרוב מקושרים גם עם ניו אייג' ואורות ודברים שכאלה.
נשים מכירות את זה כיהלומים פשוט.
כן, לדוגמה, גם יהלום זה אחד הגבישים שהמין האנושי הכי אוהב. ובגדול, גם בלי להיכנס להגדרות יותר מדי מדויקות, שהסתבר בהרצאה שאין, כולנו אינטואיטיבית פחות או יותר, כאילו אם אני אראה לכם דגימות של כל החומרים, אתם מיידי תוכלי להגיד מה גביש ומה לא. כי גבישים יש להם צורה גיאומטרית מאוד מאוד מוגדרת, תמיד כששוברים אותם הם נשברים עם חתך נקי כזה, ומאוד מאוד ברור ממש פאות מוגדרות היטב, והפאות שלהם גם נפגשות בזוויות מאוד חדות ומוגדרות היטב. ככה שזה תחום זה חומרים שאפשר לזהות אותם אינטואיטיבית בתור משהו מיוחד, והם באמת מאוד מסקרנים, במשך המון שנים, מאז שהאנושות התחילה להתעסק עם מחצבים, ניסו להבין מה זה הגבישים האלה ומה זה החומרים האלה, ובאופן טבעי, היות והם נראים מאוד שונה מחומרים אחרים, גם יוחסו להם כוחות מיוחדים, והם היו מאוד יפים, כחפצי נוי, דברים שכאלה. והתחום הזה, החל מהמאה ה-16 וה-17, התחיל להתגבש ולהתמצק. אז זה תחום שנחקר הרבה שנים, ומאז המאה ה-16 וה-17 התחילו כל מיני תיאוריות ממשיות להופיע, שמדברות על מה זה הגבישים האלה, איך אפשר להסביר אותם, ולאט לאט גם נוצר רקע מתמטי שמנסה להסביר את זה, וגם ממש ניסויית ניסו להסביר, ואפילו לפני שלמין האנושי הייתה באמת תיאוריה אטומית של החומר, אז הניחו שגבישים זה פשוט רכיבים גיאומטריים שחוזרים על עצמם בצורה מאוד מאוד מסודרת ומחזורית. זה תבנית שחוזרת על עצמו כל הזמן. ובאמת כשהתפתחו גם הטכנולוגיות וגילינו כל מיני דרכים להסתכל לתוך חומרים, כמו לדוגמה קרני רנטגן, דברים שכאלה, אז באמת גילו שיש שם תבניות שחוזרות על עצמם, ואם מאירים דרך גביש עם קרני רנטגן, אז נוצרת כזאת תבנית מאוד מאוד יפה ומסודרת של נקודות בהירות, שזה מעיד על הסדר הרב שבתוכו, רון נתן, המרצה נתן גם ממש דוגמאות חיות לאיך הדברים האלה עובדים, ונתן גם את ההסבר הפיזיקלי מאחורי זה שלא ניכנס אליו.
מה שחשוב להגיד זה לא סתם צורות גיאומטריות, זה צורות גיאומטריות שבכל פאה שמרכיבים אותם אחד עם השני, אין בהם חורים. לדוגמה, מחומש לא יכול, כי מחומש אי אפשר להרכיב בצורה כזאת ותלת מימד, שלא יבצרו חורים.
יפה, הקטע זה...
זה מה שחשוב, כי להמשך זה, זה האישי.
עכשיו, בדיוק כמו שליאורה אמרה, הצורות הגיאומטריות, אם אנחנו אומרים שגביש מסוים הוא מורכב תמיד מאותה צורה שחוזרת על עצמה, הרי כשמסתכלים על גביש אין בו פתאום חורים. גם כשמסתכלים ברמה מיקרוסקופית, הוא רציף. שזה אומר שאם נסתכל על פאה שלו כעל מישור, המישור הזה כמו חדר אמבטיה, ממש חייב להיות מרוצף בצורות הגיאומטריות האלה. ובאמת ליאורה אמרה מאוד נכון, כבר מהמאה ה-17 יש תיאוריות מאוד מאוד טובות לגבי איך אפשר לרצף חדרי אמבטיה. לא, תיאוריות מתמטיות של איך אפשר לרצף מישור. ומסתבר שהתיאוריות האלה, ופה זה לא עניין מדעי, זה עניין מתמטי, לוגי, מוכח, סגור וחתום, שהוכיחו פשוט שאפשר לרצף מישור רק עם משולשים, מרובעים או מלבנים ליתר דיוק, ומשושים. לדוגמה, חלת דבש של דבורים זה ריצוף משושה.
כן. מחומש, מתומה, ומעל משושה, אי אפשר.
נכון, כי כשאתה מנסה לשים את העריכים, אז באמת כמו שליאורה אמרה, נוצרים, או שנוצרים רווחים, או יותר חמור, העריכים עולים אחד על השני. ולכן אמרו, אוקיי, אם אנחנו מבינים שגבישים זה מבנים גיאומטריים שחוזרים על עצמם באופן מחזורי ומסודר, ויש לנו תיאוריה מתמטית, לא תיאוריה, יש לנו הוכחה מתמטית שאומרת שמבנים כאלה יכולים להיות רק משולשים, מרובעים או משושים, אז בבירור הצורות הגיאומטריות בגבישים הם רק מהצורות האלה. כלומר, גביש המחזור שלו הוא תמיד או בסדר של 3, או בסדר של 4, או בסדר של 6. ו...
אתה סתם טועה, אני לא יודע אם אולי תגיע לזה אחרי זה, אבל מה מחזיק אותם ביחד?
האמת היא באמת אהבה. לא. כעיקרון מחזיק אותם מה שמחזיק את כולנו, הם חולקים אלקטרונים. כלומר, כששני אטומים, או של אותו חומר, או של חומרים שונים, חולקים אלקטרונים, אז הם יוצרים בינם קשר מאוד מאוד חזק. ופשוט הגבישים האלה, המבנה המאוד מאוד מסודר שלהם יוצר התפלגות מאוד אחידה ורציפה של הכוח הזה, שגורם להם להיות מאוד מאוד חזקים, עד הנקודה שהם נשברים, ואז הם נשברים לאורך קו שבר מאוד מאוד ישר, כי שוב, כי הכוחות מסודרים בצורה מאוד מאוד ספציפית. חומרים אחרים, יש כאילו אי סדר בפנים, וחללים ריקים וכולי, ואכן כשאתה שבר אותם, אתה מקבל כאילו... מבנה פחות מסודר.
זה מבנה מאוד יציב, ולכן זה, הקשרים הם מאוד מאוד חזקים, כי בדרך כלל בקשרים, אם אין לך אלקטרון שהוא לא מקושר, וכל האלקטרונים מקושרים ביניהם, אז בעצם מה שנוצר זה מבנה חזק. אם יש איזה אלקטרון מרחף, אז המבנה הוא חלש, כי יכול לבוא משהו אחר, וכאילו לגנוב את האלקטרון, ואז הוא מחליש את הקשר. קשר ככל שיש פחות אלקטרונים מרחפים, אז בגלל זה זה קשרים מאוד חזקים.
זה חיניה פשוטה שמחזיקה אותם.
Oh, really? אז בוא נשאל לך ככה. אתה אומר שהם אותם צורות שחוזרות עצמם. Right? מבנים תלת-ממדיים.
נכון, יש מבנה תלת-ממדי בדיוק ככה. כן, סליחה.
לצורך העניין, למה אם אני לוקח יהלום גדול יחסית, אני שובר אותו, לא מתחלק ליהלומים קטנים.
הוא מתחלק ליהלומים...
The fuck it does!
פשוט סביב קו שבר מאוד מאוד חד וברור. וכן, יהלום אפשר לשבור אותו.
אז אני יכול גם לבנות כזה?
זה יותר קשה, אבל למעשה יש תהליך שקוראים לו לגדל גבישים. לדוגמה, זה מה שעושים בים המלח, מגדלים מלח, שזה יוצרים את התנאים הנכונים לגביש לצמוח, והוא תמיד יצמח באותו מבנה גיאומטרי, הגבישים האלה, ולכן אתה מקבל באמת את הצורות המאוד יפות או ארוכות, או משטחים, אתה שמקבל רבדים כאלה. אפשר לראות את זה בסוכר או במלח, כל אחד יכול לראות את זה בבית. יש השלכות פיזיות לעובדה שהמבנים האלה הם תמיד בשלשות, ברביעיות או בשישיות. זה אומר שכשאתה מקרין דרכם גם קרני רנטגן, אז תמיד נוצרת תבנית מסוימת עם סימטריה מתמטית מאוד מאוד יפה על לוח הצילום, והיא תמיד מתנהגת על פי סימטריה משולשת, מרובעת או משושה. לא ניכנס כרגע מה זה אומר שמתנהגת על פי הסימטריה הזאת, אבל זה דברים שמאוד קל לבדוק אותם.
בצורך העניין, אם היית מקרין על קריסטל שקוף, היית רואה צורות מאוד יפות ומסודרות.
אכן, בדיוק.
השתמשו בזה ב-60s, לעשות כל מיני פסיכדליה.
בכל אופן, העובדה הזאת בנוגע לגיאומטריה והרקע המתמטי שלה היה מקובל על כולם, והוא היה ממש ברמת ה... עובדה בסיסית ששלטה בתחום הזה, ומ-1900 וקצת, אף אחד אפילו לא ערער על זה. היה ברור לחלוטין שזה מה שקורה. כל ניסוי שהתבצע בתחום הראה את אותם התוצאות בנושא הזה, וזה פשוט נהיה משהו למדוד את עצמו על פיו.
זאת הייתה הגדרה של גביש בכלל.
ממש ככה. אם קיבלת תוצאה שהיא חורגת מזה, בבירור היית צריך לקייל מחדש את המכשירים שלך. לא הלכת לבדוק את התוצאה. שזה בסדר גמור. ככה מדע אמור לעבוד בסופו של דבר. אבל עד שיום אחד, כן, תמיד יש עד שיום אחד במדע. זה היופי לדעתי. ב-1982, פרופסור דני שכטמן מהטכניון, עבד על סגסוגות מתכתיות, הוא ניסה למצוא סגסוגת עם תכונות כלשהן, שאני לא בדיוק בטוח מה. כן, בדיוק.
חזקות יותר, מוליכות יותר.
כן, אחד מהספונטניות רגישות. והוא עבד על אחת הסגסוגות האלה, והוא בחן אותה, הוא עבד עם מכשור שנקרא מיקרוסקופ מנהור, שזה דרך לראות משטחי אטומים ולהבין מה התכונות שלהם, והוא הסתכל, והוא קיבל תבנית שהבהירה לו שמה שהוא מסתכל עליו זה מבנה מסודר כמו גביש, אבל עם סימטריה מחומשת. מה שמבחינת הרקע המתמטי היה ברור לחלוטין שאין שום דרך להשיג מגביש.
מתמטיקה לא זה, לא תואמת את המציאות?
אכן. ומה שאתה אומר, מה שאתה אומר זה בדיוק הנקודה שעליה נשען כל הגיהנום שדני שכטמן עבר בשנים הבאות. זה היה מאוד יפה בספקנים בפאב, הוא הראה תמונה מהמחברת שלו, שבה הוא מתעד את הגילוי, ומה שרואים איך ליד הגילוי, הוא שם המון סימני שאלה כאלה, במובן של קיבלתי תוצאה שלא מתיישבת עם המציאות.
במובן שהוא לא הבין למה לא רואים את האדום.
את האדום?
הוא אמר, זה אמור להיות באדום.
כן, בדיוק, במחברת זה מופיע בעת אדום כזה.
בעת אדום.
כמו מורה שאומר, פה טעית? אז הוא כתב ככה לעצמו. והוא חזר על הניסוי כמה פעמים, בכל מיני דרכים, עד שהוא היה בטוח ומרוצה, שמה שהוא רואה זה באמת סימטריה מחומשת. עכשיו, הייתה לו אנומליה, לזה קוראים במדע אנומליה, כלומר תוצאה ניסויית שהיא לא משתלבת עם התיאוריה הקיימת, והוא היה בבעיה, כי חוץ מזה, גם לא הייתה לו תיאוריה אחרת להציע שתסביר איך זה אפשרי, הוא רק ידע, התוצאה הניסויית מראה שיש פה סדר עם סימטריה מחומשת. ואין שום דבר שיכול להסביר את זה. עכשיו, הוא וידא את התוצאה הזאת כמה פעמים, ואז הוא יצא לשכנע אחרים בתוצאה, הוא רצה לפרסם אותה בכתבים מדעיים, הוא רצה להראות אותו לעמיתים שלו, והייתה לו בעיה, שוב, לא הייתה לו תיאוריה שתסביר את מה שהוא רואה, ומה שיותר חמור, הסתבר, הוא השתמש במכשור שלא היה סטנדרטי עבור אנשים שעבדו בתחום הזה של קריסטלים, של גבישים. הם עבדו עם קרני רנטגן, והוא עבד עם מיקרוסקופ מנהור, והם פשוט לא היו מוכנים להסתכל על התוצאות שלו. הם אמרו, אנחנו לא יודעים איך להתייחס לזה, אנחנו לא מכירים את המכשור הזה, יש פה יותר מדי נעלמים עבורנו, עד שאתה לא מראה לנו לוח צילום של רנטגן שמשחזר את התוצאה, אין לך מה לדבר בכלל. אף אחד לא הסכים לקבל את הכתבים שלו, לא הסכימו להזמין אותו לוועידות, לא התייחסו למה שהוא אמר, בגלל שתי התופעות האלה. גם שלא היה לו את הרקע התיאורטי שיסביר את זה, וגם התוצאות שלו הם היו במכשור שאף אחד בתחום הספציפי הזה לא...
בסדר,
לא
את זה, סליחה, את זה אני מבין שלא רצו להתייחס לחומר שלו, אבל אף אחד לא היה מעוניין לקחת את הסגסוגת שבה הוא מצא את הסימטריה הזאת, לבדוק את זה בכלים שלהם?
זה והמכשור וכו'. עכשיו, בנוגע למה שאתה אמרת, ככה, האנשים המרכזיים בתחום פשוט הם אמרו לו, עד שאתה לא מביא לוח קרני X, מבחינתם זו טעות בניסוי, כי הם לא ידעו בכלל איך לעבוד עם הציוד הזה. לעומת זאת, אנשים שהם עבדו בתחום הסגסוגות והנדסת החומרים, הם הציעו תיאוריה שונה, לא תיאוריה, הם הציעו הסבר שמסביר את האנומליה.
סתם, אני לא מבין את זה. Why don't just קח את המיקרוסקופים שלהם, תסתכלו.
יפה. הנקודה היא, הדגימה שהוא עבד איתה הייתה באיכות מאוד מאוד גרועה, והטכניקות ב-82 היו בדיוק על התחום שבו ההסבר שלהם עדיין הצליח להסביר את זה. הם אמרו, תשמע, אתה רואה בעצם סימטריה מרובעת, אבל האופן שבו הדגימה שהסתכלת עליה מסודרת, נראית לך כאילו שזאת חמישית. זאת טעויות שקרו לפעמים למדענים, ומבחינתם ברגע שיש משהו שמסביר, הם כאילו, הגדולים בתחום אמרו, מבחינתנו זה מסביר, אנחנו לא הולכים לבדוק כל טעות של עוזר מעבדה, למרות שהוא היה בחור די מכובד. עכשיו, מבחינתם, הם כאילו, הם ענו על זה. אלה הקריסטוגרפים לא רצו להסתגר.
כן, זה הבנתי, לא דיברתי עליהם. דיברתי על אנשי הסקסגות שרצו לקחת את זה קדימה. למה לא הדבר הראשון שאתה עושה, לקחת את המכשור יותר מדויק, הנועד לדברים האלה, ולהשתמש בו לשחזר את התוצאה.
יפה. זה מה שדני עשה בעצמו, פרופסור שכטמן, שאר האנשים בתחום היה איזשהו חוקר מאוד מאוד בכיר בתחום, שאני לא זוכר את שמו, שהוא נתן את ההסבר החלופי, וזה היה כאילו שניוטון יגיד לך, לא, חוק הכבידה אומר ככה. כל שאר המדענים בתחום פשוט התיישרו על פי מה שהבכיר אמר, ושוב, הייתה להם גם סיבה טובה, ההסבר הזה לכאורה יכול להסביר את זה, וזה מה שהשאיר את פרופסור שכטמן בעצמו, באמת לנסות לשחזר את התוצאה עם המכשור היותר סטנדרטי, היותר טוב וכולי. וזה לקח שנתיים וחצי, שבהם הוא ספג בוז נוראי, וכולם אמרו לו שזאת פשוט טעות ושיוותר על זה, אבל הוא לא עשה את זה, והוא נאבק, והוא בסופו של דבר באמת הצליח לקבל צילום רנטגן שמציג את אותה סימטריה, והיופי זה שברגע שהוא קיבל את צילום הרנטגן הזה, בוועידה הבאה של האנשים שעוסקים בקריסטלים, הוא דיבר והוא שכנע אנשים, ומיידית ניסו לשחזר את התוצאות גם בעצמם, והיה פה תהליך מאוד מאוד יפה. לקח הרבה זמן עד שהאנשים הבכירים בתחום, שהם דבקו בתיאוריה הישנה, התיישרו. החוקר המאוד מאוד בכיר עד יום מותו עדיין לא השתכנע, הוא אמר אין כזה תופעה. אבל מהר מאוד, תוך כמה שנים כל שאר התחום עשה 180 מעלות, כי ראו, אפשר לשחזר את התוצאות, ומשתמשים במכשור סטנדרטי ומקבלים אותו. ולאחר כמה זמן גם התקבלה התיאוריה המתמטית שמסבירה מה קורה שם. שזה משהו מאוד יפה, הזרעים שלה היו קיימים כבר 200 שנה לפני זה, אבל ניסחו אותה בצורה הרבה יותר יפה אחרי זה, וזה אומר שאם אתה מרצף את החדר אמבטיה שלך עם שני סוגי עריכים, אתה, למרות שאתה לא תקבל את אותה תבנית שחוזרת שוב ושוב, כמו שליאורה אמרה, אתה לא מקבל איזושהי מחזור שחוזר על עצמו, אתה כן מקבל סדר שמוביל לתמונה מאוד מאוד סדורה הזאת שאתה מקבל בקרני X, וזה מאוד מאוד יפה. הוא עשה הדגמה מדהימה, הוא הדפיס את הסידור הזה על מקרן שקופיות, על שקופית קטנה, לא על מקרן, על שקופית, והאיר דרכה עם העת לייזר שלו. וזה היה מאוד מאוד יפה, כי למרות שרואים בהדפס, העין רואה שאין תבנית מחזורית שחוזרת על עצמה, עדיין כשמאירים פנימה עם האור לייזר, שזה שווה ערך להאיר על גביש עם קרני רנטגן, מקבלים תבנית מסודרת של נקודות מסודרות במחומשים על הקיר. פשוט מדהים כשהוא עשה את זה. מאוד מאוד יפה.
הוא יראה באיזה מחברת של מישהו, אני לא זוכרת מי, מלפני באמת הרבה מאוד שנים, שרישום, של מי זה היה? אני לא זוכרת של מי, מישהו...
וואלה, ברח לי השם שלו, אחד מהגדולים במתמטיקה.
כן, אחד, אני לא זוכרת את שמו, שהוא ברישומים שלו מצייר ממש את התבנית, אחת התבניות שהוא מצא. מלפני הרבה מאוד שנים.
לא, לא, לא,
מי זה היה?
אחד מהגדולים,
נאצים. כן, משהו... לא זוכרת.
ובכל אופן, ובעת המודרנית, מישהו בשם פנרוז מצא את התיאור המתמטי הכי טוב, ומסתבר שזה קשור לנוסחת פיבונאצ'י, זה קשור להרבה דברים, והיופי זה שהוא הראה שמהרגע שהמתמטיקה נהייתה ברורה, אז גם יש אוניברסיטות בעולם שממש מרצפות ככה את המסדרונות שם. עכשיו תשמעו, אני לא הייתי מסוגל ללכת שם, כי המוח כל הזמן מחפש את התבנית בקווים, וזה מטריד להסתכל על זה, באמת, זה מטריד להסתכל על זה.
באוסטרליה התלהבו מזה בהרבה מאוד, הוא הראה הרבה בניינים באוסטרליה, כאילו, אוקיי, הבנו, בניין שתיים, אבל התלהבו מזה שם.
וזה יפה. עכשיו, מה בעצם גרם לשבר הזה? לעובדה שסירבו להסתכל על התוצאות בהתחלה והיו כל כך בטוחים, זה בדיוק מה שברק אמר. הייתה תיאוריה מתמטית נהדרת, אבל שכחו שמתמטיקה היא רק מודל, היא דרך שלנו לחשוב על המציאות, אבל אם הנחות היסוד שלך לא נכונות, אז המודל לא מתאים למציאות. הנחת היסוד שפה נשברה, היא שאתה יכול לקבל, גבישים לא חייבים להיות אותה תבנית שחוזרת על עצמה שוב ושוב ושוב, כדי ליצור סדר. זה נכון שתבניות שחוזרות על עצמם שוב ושוב ושוב לא יכולות להיות בריצוף של 5, אבל מסתבר שלא צריך את זה בכלל. אז ההוכחה המתמטית היא עדיין נכונה, פשוט המודל לא מתאים למקרה הזה. המציאות יותר טובה מהמודל, אפשר להגיד. היא חורגת ממנו פשוט. אבל זה גם מעניין בסוציולוגיה של המדע, לראות באמת את התהליך של איך אתה צריך לבוא עם הדברים הנכונים, עם הראיות שמתאימות למה שהתחום עוסק בו, ולהיות בדיוק בנקודה שהמתמטיקה גם התפתחה מספיק כדי לשכנע אנשים. זה היה מאוד מאוד מעניין. זה מאוד הזכיר לצורך העניין, אם כי זה היה בקנה מידה יותר קטן, זה הזכיר את מה שאיינשטיין עשה עם תורת היחסות. הוא לקח אנומליות שהיו בתצפיות, וגם הראה שהמודל המתמטי לא מחסה לחלוטין את המציאות. זה היה מאוד יפה לראות את זה ולשמוע על זה בהרצאה.
אני חושבת ששנתיים וחצי מרגע שאתה בא ומזעזע איזשהו עולם של משהו שעובד ככה שנים, זה לא הרבה מאוד זמן במדע. זה בדיוק, זה בסדר גמור, כאילו, הוא הוכיח, וברגע שהוא הוכיח, כאילו, זה שלא קיבלו מיד את דעתו, למרות שהתצפיות שלו היו, זה בסדר, אני רואה בזה דווקא, סבבה.
ניסוי קליני סטנדרטי יכול לקחת 5 שנים כמו כלום. זאת אומרת, על שנתיים לשנות
פרדיגמה.
כן. טוב, כי זה היה מאוד נחרץ. כן, היה מאוד יודע, קל להוכיח את זה.
זה מדע אמיתי, זה פיזיקה.
כן. לא, זה אגב נכון. כן. דיברנו, באמת, לא יודע אם זה אי פעם נכנס לתוכנית, אבל הזכרנו את קון והתיאוריה שלו, התיאור שלו של איך פרדיגמות במדע משתנות במהלך של רבולושן גדול שמשפיע על כל התחומים, וזה לוקח הרבה זמן. לא, 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 לא ממש. אחד הביקורות שלו היו גם התייחסות שלו לתחומים השונים. אתה עושה את זה לתחומים כמו ביולוגיה, או כמובן סוציולוגיה והמדעים שעוסקים בבני אדם המעצבנים האלה, אז מן הסתם יש לך הרבה משחק שם, אבל באמת במדעים הקשים, מה שנקרא, פיזיקה וכימיה, זה פחות קורה.
כן, שזה היה מאוד יפה, וגם היופי זה דווקא מתאים קצת לתיאור של קון, כאילו רוב הממסד המדעי ברגע שהתחילו לשכפל את התוצאות וכולי, כאילו אחרי שנתיים וחצי השתכנעו להתחיל לעבוד על זה, לקח עוד כמה שנים עד ששכפלו את התוצאות ובאמת זה, אבל אחרוני הבכירים בתחום עד יום מותו החזיק בדעה שאין כזה דבר קוואזי גבישים, שזה היה מעניין. קון אמר, כאילו זה לא שהדור הצעיר מנצח כי הוא צודק, הדור הצעיר מנצח כי הדור הישן מת פשוט ומאבד את הכוח שלו על הממסד המדעי. ושוב, זה תיאור קצת מוקצן של המציאות, אבל יש בו איזשהו גרעין של אמת, כאילו איזשהו גרעין
של אמת. נדבר על בני אדם וכישלונותיהם בפני השיטה.
אז בכל אופן, ההרצאה הייתה נהדרת, והיופי זה שבדיוק, כן,
מה, זאת אומרת, זה מגניב שיש שני סוגים שונים של גבישים או התייחסות חדשה לגמרי לעולם הזה, אבל מה בפועל, כאילו איך משתנות התכונות הפיזיות של הקוואזי גבישים לעומת גבישים רגילים, או יש איזשהו הבדל ברור?
כן, הקטע המגניב זה שזה פשוט פותח, פה אנחנו עוברים כבר מפיזיקה להנדסה, אפשר להגיד, פשוט פותח עולם שלם לחלוטין של לנסות למזג בין תכונות שונות של חומרים, כדי מעין לתכנן לך את הגביש האולטימטיבי. כי אחת הבעיות בגבישים זה שבגלל שהצורה הגיאומטרית חוזרת כל הזמן, הם מאוד שבירים לדוגמה, כי את תמיד שוברת בקו שבר נקי. גם יהלום אגב, הוא מאוד טף, כלומר קשה מאוד לחרוץ עליו, אבל הוא לא הרד, כלומר אם תיתן עליו מכה עם פטיש, הוא פשוט יישבר לך לרסיסים. במובן הזה, דווקא מהקוואזי גבישים, שיש בהם שילוב של כמה חומרים שונים, אתה מקבל כמו כשאתה בונה חומה, אתה שם לבנים שקו השבר לא יהיה ממש עליהם, אתה מקבל חומרים שהם יותר חזקים, פחות חזקים וכולי. מה זה?
יותר פריקשן.
בדיוק, כאילו קו השבר לא נקי, יש יותר חיכוך, וזה פשוט פותח עולם שלם של הנדסת חומרים שאנחנו עדיין לא מבינים את המשמעות שלו אפילו. אחד מהדברים שהמרצה אמר, שרון אמר, זה לדוגמה את המוליכים למחצה, גילו איפשהו במאה ה-18, אבל רק כשהתחלנו ליצור רכיבי אלקטרוניקה וטרנזיסטורים, הבנו באמת מה אפשר לעשות איתם. או כרגע אנחנו חושבים שאנחנו מבינים. וכנראה שלא יודע מה, ב-50-100 שנה הקרובות, באמת נוכל למצוא המון 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 שימושים חדשים לתערובות האלה של קוואזי גבישים שאפשר לעשות. זה פשוט הראה, הוא אמר את זה מאוד יפה, הוא הראה שכל הגבישים שהכרנו עד היום, זה רק מגרד את פני השטח של מה זה באמת להיות גביש.
אתה מדבר על קוואזי גבישים, ובכלל כל ה-material science, כל ההתקדמויות המשמעותיות במדע בעשור האחרון, אני חושב, היו שם. שוט, אנחנו מדברים על נאנו פרטיקלס למיניהם, ו...
אפילו קרמיקות, כאילו מעבורת החלל נוחתת עם קרמיקה כשזה עובד.
אין סוף למה שקורה שם.
עזבו את זה, הזכוכית באייפון שלי היא יותר חזקה מ... לא יודע, מרוב החומרים שבנו מהם בניינים לפני 50 שנה. זה באמת בלתי נתפס.
הוא גם דיבר על הנקודה שבכלל מעכשיו המושג גביש, הוא נהיה משהו שהוא פתוח לכל דבר כמעט. ואז היום מכירים מבנים עם חומשים, ויכול להיות שמחר גם יגלו אין סוף מבנים. זה מגניב.
Just call them all rocks.
צוין ברק. אוקיי, אז זהו, אז לדעתי זה היה מעניין ומרתק, אנחנו פישטנו מאוד את הנושא כשהעברנו אותו פה, ואנחנו ממליצים לכם לבוא לספקנים בפאב בעתיד, וליהנות first hand מכל ההדגמות ומהמרצים המסוכסים. אוקיי, ועכשיו אביב הקי בנו.
כן, ספרי לי על זה, מה זה? זה נשמע מגניב.
אני לא רק עקה בכם, אני גם עקי בכם. כי מדובר בפרסי האפצ'אק, אפצ'אקי, סליחה.
וואו, אפצ'אק.
יאה. אפצ'אק זה קי באנגלית. כן. אלה פרסים של ה-NCSE, ה-National Center for Science Education, שיוג'יני סקוט היא האקזקטיב... whatever שלו. זה מרכז שעוסק ב... הוא non-profit organization, הוא עוסק בקידום מדע וחינוך מדעי וכל הדברים הטובים שאנחנו רוצים שיהיו לפחות בארצות הברית, וכל הזמן בריאתנים למיניהם ואנשים אנטי-מדעיים אחרים מנסים לפעול נגדם. אנחנו מאוד מרוצים מהקיום שלו. אז זו השנה השנייה שהוא מגיש את פרסי האפ-צ'אקי, שאלה פרסים שמקבלים... כמובן באופן הומוריסטי הכל, זה לא באמת איזושהי תחרות פרסים. תחרות של לקבוע מי האיש או הארגון שגרם במהלך השנה האחרונה לדרווין, צ'אקי דרווין, להקי. בעצם הלך נגד כל העקרונות של האבולוציה ומדע והסערה באופן כללי לעולם. אז יש שלושה מועמדים, אנשים וארגונים מקסימים.
בוא ננחש.
רוצים לנחש?
כן, אני רוצה לנחש. וייקפילד.
לא, לא השנה, לא, אני חושבת שזה ספציפית נגד אבולושן, זה לא, כן, זה הרבה יותר נגד אבולושן, נגד אבולוציה מאשר נגד המדע באופן כללי. המועמדים כדלקלהלנם. הפארק תיבת נוח, הארק אנקאונטר, זה פארק שנמצא בתכנון בקנטקי בארצות הברית, אמור להיפתח ב-2014, ולהציג לקהל הרחב את האמת המדעית מאחורי תיבת נוח. כמובן שבראיון, קן האם, מי שעומד מאחורי הארגון Answers in Genesis, שמקים את הפארק הזה והיה אחראי גם על המוזיאון הבריאתנות הידוע והנהדר, כן, הוא מסביר שאנחנו במשך הרבה מאוד זמן מחפשים את תיבת נוח, ולצערנו לא מצאנו אותה עדיין, אבל לפחות עכשיו אנשים יוכלו להתרשם ממודל בגודל, מודל, מתיבת נוח בגודל אמיתי.
הם חושבים שזה יוציא אותם טוב, כאילו לעשות זה הגודל ולפה כל החיות היום אמורות להיכנס?
זה מה שהם הולכים לעשות.
זה מציור של הג'ירפות.
הם הולכים, לפי התוכניות לפחות, הם הולכים למלא את התיבה בבעלי חיים, ולהראות בדיוק מאיפה הצרכים שלהם יצאו, ואיך נוח הכיל אותם, וזה הכל הולך להיות בנוי מעץ, בדיוק כמו שכתוב בתנך.
הם הולכים להתעלל בחיות בנוסף להכל.
אני הולך, הם הולכים לקבל כל כך הרבה תביעות ובעיות, אבל הם אומרים שהם הולכים להכניס ג'ירפות, אבל רק ג'ירפות צעירות, כדי שהם לא יהיו גדולות מדי בשביל ה... כי ככה נוח עשה ככל הנראה.
אבל יש בעיה, זה לא צריך להיות ב-2012 כדי להציל את העולם מפני הכאוס שיהיה בעיה. זה 2014 זה מאוחר קצת,
אני חושבת שהחבר'ה של 2012 זה לא אותם אנשים של הבריאות הנו.
Superstitious nonsense, מה
קרה? כן. זה אפוקליפסיה אחרת, אפוקליפסיה אחרת לגמרי לכולם.
זה, אם זה יקרה, זה יקרה לסינרס, לא למאמינים.
זה נכון. עכשיו, זה לא הולך להיות רק תיבת נוח. פחות או יותר כל אלמנט מספיק ויזואלי שיש בתנך הולך להיות שם, כמו מגדל בבל.
איפה?
זה הולך להיות פארק ענק, אין לי מספרים מדויקים. לא, התיבה היא רק האטרקציה הכי מרשימה שם.
הייתי חושב שמגדל בבל יהיה יותר מרשים.
לא, ודאי שלא. אי אפשר לבנות שוב את מגדל בבל. הולך להיות תרגום להכל, אני יכולה רק להניח. יש שם סיור של עשרת הדיברות, מעקב אחרי משה, כל מיני דברים מרגשים כאלה. אחד הדברים שמתרעמים עליהם זה שמדינת קנטקי הבטיחה לתת הקלות מס בגובה של משהו כמו 35 מיליון דולר לדבר הזה. הם טוענים שזה בגלל תיירים, זה איזושהי הקלה שניתנת לרוב הפארקים והאטרקציות התיירותיות, אבל כאן זה על הגבול של מימון של דברים דתיים והפרדה בין דת למדינה וכל הדברים האלה, ולמה לתרום, למה שקנטקי תתפאר בפארק ענק שעוסק בדת הנוצרית / יהודית, ולא בשום דת אחרת, זה קצת בעייתי וכן הלאה. זה מועמד ראשון של הפרס הנהדר הזה. המועמד השני הוא ג'ון פרשווטר. ששמע עליו? פרשווטר, כן. זה מורה למדע לשעבר מאוהיו.
אוי.
כן, עכשיו אני יודע מי זה.
הוא מורה למדע לשעבר. הוא כבר לשעבר. ב-2008 יצא נגדו איזשהו כתב תביעה, שהאשים אותו בלימוד בריאתנות בשיעורי המדע שלו, במין הסתם. לא ללמד את תוכנית הלימודים המדעית, כמו שצריך. הוא הכניס הרבה מאוד דברים מהתנך, Young Earth Creationism, שזה בכלל בריאתנות, כאילו יוצא דופן ולא קשורה למדע בשום אופן. והכי גרוע, הוא צרב צלב על ידיים של ילדים. עכשיו, הוא אומר שהוא עשה את זה רק לילד אחד, זה לא היה צלב, זה היה X, וזה היה בגלל שבשביל להדגים את פעולתו של גנרטור אלקטרוסטטי. זה מין מכשיר טסלה כזה, שעושה צריבות קלות באור.
כמו שצורבים בקר.
כמו שצורבים בקר.
כן, זה באמת משנה למה הוא עשה את זה.
כן.
זה דוגמה קלאסית שבן אדם שאתה לא מבין מה רוצים ממנו.
אגב, הנקודה היא שיש תמונות של זה באינטרנט, זה לא איקס, זה צלב.
כן, כן, הוא רק צריך את ישו עליו, זה כל כך צלב.
לא יודע, אבל הנורים מתקשרים לזה, שהילד שלנו, זה נפגע ונצרב, כן, אבל זה לא צלב, זה לא... אני לא מבין את ההתרגשות, אני רק רציתי להדגים משהו מדעי, זה לא... miss the issue a bit.
כן, אז היה דיון משפטי של משהו כמו שנתיים, ששימו אותו בדברים, חלק מהתלמידים שלו גם מאוד תמכו בו, כי הם בסך הכל חבר'ה מאוד נוצרים שם, וזה בסדר גמור ללמד את הדברים האלה, ההורים גם בטח לא ישר קפצו שהילדים אמרו להם את הדברים שהם לומדו בכיתה. כנראה שבאמת העניין של הצריבה על אור הילדים, זה אחד הדברים העיקריים שהעלו את התביעה הזאת. ועכשיו ב-2011 סוף סוף הוא פוטר מעבודתו בתור מורה למדע, שזה נחמד. יש פה ציטוט מצוין שלו, משיעור מדע, אני מזכירה. המדע טועה בגלל שהתנך אומר שהומוסקסואליות היא חטא, ולכן כל מי שהוא הומו בוחר להיות הומו ולכן הוא חוטא. עוד פעם. המדע טועה בגלל שהתנך אומר שהומוסקסואליות היא חטא, ולכן כל מי שהוא הומו בוחר להיות הומו ולכן הוא חוטא.
That's a complete non sequitur.
לא, כי המדע אומר שאתה לא בוחר להיות הומו.
מי אמר את זה?
המדע אומר את זה. אתה לא בוחר להיות הומו. ואם התנך אומר שהומוסקסואליות היא חטא, זה אומר שאתה כן בוחר לעשות חטא, ועל כן המדע טועה.
It doesn't follow. אתה יכול לבחור לעשות חטא, אתה יכול לא.
לא, אבל אם אתה הומוסקסואל, כנראה שבחרת. כאילו, זה לא predetermined, שזה בכלל, כאילו, לא משנה. לא ננתח את זה מבחינת, כאילו, כל ההשלכות התיאולוגיות, הבברור, כמה... מה שמרשים אותי, זה באמת שהוא, זה כאילו שיש לך מפה של שדה מוקשים, ואז אתה בוחר לשחק קלאס, ככה שתפגע בכל המוקש בדרך. אין מילה אחת במשפט הזה, היא לא טעונה ובעייתית.
לא, זה עצה, אבל זה circular reasoning.
בוודאי שזה circular reasoning.
צריך לתת את ה...
אין צורך להיכנס לזה, אם זה עמיד לוגית או לא, אני חושבת...
לא עניין של עמיד, בואו ניקח מה שנאמר פה, כי אנשים קוראים את זה, והם מבינים מה שמבינים, אבל מה הבעייתיות העמוקה פה? היא שאתה משתמש במקור לא מבוסס, בתנך, אתה צריך להוכיח שהדבר, התנך דובר אמיתות, בשביל לקחת את הדברים שכתובים בו, להשתמש בהם לטענה אחרת. במקום זה הוא אומר, בגלל שזה כתוב בתנך, דבר שעוד לא ביססתי, אז זה ככה.
מעבר לזה גם, טוב, לא משנה, אני לא משנה. זה באמת לא, אין...
זה היה ג'ון פרשווטר, הוא כמובן עכשיו מערער על הפסק דין הזה.
זהו, עד עכשיו הוא עלה למשלם המיסים מעל לחצי מיליון דולר, לא? בהוצאות משפטיות?
כן, לבורד של הבית ספר, לפי מה שהבנתי. המועמד השלישי זה הלואיזיאנה פמילי פורום. הפורום המשפחה של לואיזיאנה, שכמובן תומך בפמילי וליוז וכל הדברים האלה. ב-2008 הם עשו מאמצים יפים מאוד, וב-2008 הם הצליחו להעביר חוק שנקרא חינוך מדעי, שמכניס רעיונות בריאותיים לכיתות המדע. ב-2009 מועצת החינוך נתנה להם להגדיר באיזה אופן תלונות נגד כל מיני דברים בריאותיים בכיתת הלימוד, איך יטפלו בזה. אז הנחמד שהבריאותיים מחליטים איך מטפלים בתלונות נגדם. אז הם עשו עבודה יפה מאוד, אבל למזלנו או לשמחתנו, או לשמחתם של האמריקאים לפחות, בני לואיזיאנה, לפחות ב-2011 מועצת החינוך שלהם אמרה די, והם הסכימו להעביר ספרי ביולוגיה שאנשים מהלואיזיאנה פמילי פורום אמרו שאם הספרים האלה היו עומדים בתחרות יופי, אז היו בהם כמה מתמודדים מכוערים מאוד, וכל מיני התבטאויות ביזריות אחרות.
מי זכה? מעניין אותי מי זכה.
אז זכה הארק פארק, פארק תיבת נוח, וקן הם במיוחד, הוא חביב. אפילו אנשים נוצרים דתיים בארצות הברית יוצאים נגד הפארק הזה, ונגד קן הם, ונגד הרבה מאוד מה שהוא מייצג. ואני חושב שהולך להיות מאוד מעניין בקנטקי אם הפארק הזה ייפתח. הבנתי שזה גם יחסית קרוב לקריאיישן מיוזיאם, למוזיאון של הבריאותנות. אז אנשים שהגיעו לשם יוכלו לעשות את כל החוויה בבת אחת, לראות גם דינוזאורים וגם...
זה כרטיס ביום...
ממש, כן, כרטיס ביום אחד, חדי קרן על הטבע, כל מה שצריך.
אני חייב לציין שאם אני אהיה שם באזור וזה יהיה, אני כל כך... הולך, מה? אני אביא מטר ואני אמדוד את הדברים.
לא, זה קטע, כי מעניין, כשזה יקום, באמת, איך התייחסו לזה היהודים אצלנו? למה? כי אחד הדברים הנלמדים והוויכוחים הגדולים זה מה באמת היה גודל התיבה. זה אומנם מתואר בדיוק בתנך, אבל יש לזה הרבה מאוד פירושים, וזה התפלפלויות על התפלפלויות, כאילו, והם באים ופשוט מבינים את הגודל ובונים. זה...
בתרגום לאנגלית כנראה זה מאוד ספציפי, כן. מה הגודל שלנו.
כנראה.
טוב, כן, כאשר יגורנו.
טוב, חבר'ה, כולם צריכים להתרגש. ישנה מציאה ארכיאולוגית שהיא הגדולה מאז ומעולם. יכול להיות שאני מגזים קצת. היא המציאה הכי גדולה בנצרות אי פעם. יכול להיות שאני מגזים קצת. היא מציאה.
כן. גם שם יכול להיות שאתה מגזים קצת.
נכון, גם זה יכול להיות.
ברק, ספר לנו על המציאה.
אוקיי. עסקינן בכ-70 יחידות של ספרוני מתכת זעירים, שכל אחד יש 15 דפי מתכת כאלה שהם עטופים בברזל, איך להגדיר את זה? הלולאות?
כן,
יש להם ספירלה כזה,
בדיוק כמו מחבור ספירלה, רק שזה עשוי מברזל. הם בערך כל אחד בגודל של כרטיס אשראי. הסיפור של המציאה של זה הוא קצת בעייתי, כמו כל שאר הדברים בהמשך ההיסטוריה שלו. זה לפחות לפי דיווח אחד, נמצא באיזשהו מערה על ידי בדווי, מערה בירדן, שהייתה שם מזרימה של מים, שפתחו איזה חלק, והוא הסתכל וראה את סמל המנורה, על הדבר הזה חפר ומצא את כל הדברים האלה. אבל איכשהו זה הגיע לבדווי בישראל, והבדווי הזה טוען שזה אצלו במשפחה כבר 100 שנים. 100 שנה שנתנו על ידי סבא שלו שהיה בירדן. אז יש איזה מין חיבור כפול כזה לשני הכיוונים, ויש איזה ויכוח קטן, מנסים להביא את הדברים האלה, את הספרונים האלה, למוזיאון של ירדן. וצוות בריטי שמוביל את זה כולל בין השאר את דיוויד אלקינגטון, שהוא עושה רושם של קרנק מלומד עצמי, או קוואק, זאת אומרת בן אדם שאומנם יש לו ידע רב והתעניינות בתחומים רבים, והוא כותב לא מעט, אבל אין לו שום הכשרה פורמלית, וההתעסקות שלו היא הרבה פעמים, הוא לרוב, פסאודו-מדעית או על גבול הפסאודו-מדעית. מספר האחרון שהוא כתב עסק באקוסטיק רזוננס, ולא, הוא לא גילה את אקוסטיק רזוננס, או תיאר אותה בצורה עמוקה יותר, אלא הוא השתמש בה כפתח לאינפורמציה על כל היקום. אז אתם יכולים להבין עם איזה סוג של...
זה לדעתי גם ההוא שדיבר על טטרוהידנים בתוך צדק, כמו הם דברים מטורפים.
I don't know.
מה לי שזהו. כן, בדיוק.
יש הרבה כאלה, מסתבר.
כן.
כן. ויש הרבה, אני הסתכלתי בחדשות מאז שאני ראיתי את זה ביהו, שהיה כתוב יחסית טוב, רק שעם ידיעה כזאת ב... ביום יומיים הראשונים שיוצאים, אני חושב שזה התחיל בדיילי מייל, ואז עבר לבי-בי-סי, וזה תפס תפוצה משם. בכמה ימים ראשונים שדבר כזה יוצא, אתה לא יכול ממש יכול להסתמך על הדיווח העיתונאי, כי הם לוקחים את כמה אנשים שמנהלים את הפרויקט, לוקחים איזה so-called expert משם לשם, מחברים את זה, ואתה מקבל תמונה מסוימת, שיכולה להיות מאוד רחוקה מהמציאות. ומה שהתמונה שהתקבלה בעיקר זה שיש חשיבות מאוד גדולה של הספרונים האלה לנצרות. זאת אומרת שכנראה החזיקו בהם נוצרים, וזה אולי אפילו איזה ספר סודי שמוזכר ב-Revelations, ויכול להיות שנלמד על ישו אמיתי מזה. ואני רוצה, הכתבה של יאו פשוט הייתה כיפית, כי זה התעסקות במיתולוגיה ברמה הכי קלאסית. אז כאמור, ככל הידוע לי, רוב האנשים בצוות הבריטי הזה הם לא אנשי מקצוע פרופר, וכמובן שלא, זה לא הובא לארכיאולוגים, זה לא פורסם בכתב עד ארכיאולוגי, כתבה שיצאה לחדשות, ומוזכרים שם דוברים של המשכ"ל העתיקות או משהו של ירדן, שאמר, זה הדבר האמיתי וזה הכי נהדר, מה שמגוחך, בוא נעזוב אותו אבל. בוא נדבר שנייה על דיוויד אלקינגטון, שבאמת קשור לפרויקט הזה באופן ישיר, שהוא גם, הם מנסים גם כן להביא את זה לירדן. בכתבה, בכל מיני דברים שקוראים דבריו של אלקינגטון והמומחים אחרים שנבחרו, וכמובן חוזרים אחרי זה בכל הכתבות האחרות, מרימות הרבה דגלים אדומים. אז בואו נראה מה אלקינגטון אומר. הוא אומר, this is the major discovery of Christian history. מוגזם.
כן.
זאת אומרת, לפני שיש לך עוד נתונים מורכבים. אוקיי, והוא מדבר מתוך המוחיות שלו, הוא אומר, אני אתן לכם כמה שורות להיגיון שלה, איך הוא מחבר את הדברים. הוא אומר שבספרים יש, it features signs that early Christians would have interpreted as in indicating Jesus, shown side by side with others that would have represented God. ואז הוא ממשיך עם תיאורים כמו הנוכחי. In the upper square of one of the books we have the seven branch menorah, which Jews were utterly forbidden to represent. מישהו יכול להשש כזה דבר? הוא טוען, את הדוברנו שלא יודעים מגדיד, ש... זה לא טענה חדשה מבחינתו, זה מבחינתו משהו שידוע, שפחות בתקופה המיוחסת לזה, יהודים היה אסור לעשות תמונות של המנורה, לייצג אותה בשום צורה.
זה דווקא יכול להיות מבחינת הכיבוש הרומאי.
זהו, יכול להיות שזה היה אסור, אבל בגלל שהם חיו במקום שהם היו צריכים להצניע את היהדות. אבל לא בגלל שמבחינת היהדות זה אסור, הפוך, זה אחד הסמלים הכי גדולים שלנו.
כן, נראה לי... סליחה, פשוט בתקופה הזאת המנורה היא הייתה פחות סמל דתי ויותר סמל לאומי, ויכול להיות שמבחינה הזאת הרומאים אסרו את זה, כי לרומאים כעיקרון לא הייתה בעיה עם דתות, אבל סממנים לאומיים שיוצרים מרד, הרי זה היה סמל של קבוצת הקנאים.
אבל גם היום, הסמל, המנורה הוא לא סמל דתי, הוא סמל לאומי, גם היום.
כן, כן, בדיוק. לכן אני אומר, יכול להיות שמבחינה הזאת יש היגיון בזה, נוכל לבדוק את זה.
לא הפסקתי לבדוק, חשבתי אולי אתם אתן לכם איזה concrete knowledge about the issue, אבל זה נראה לי חשוד, גם שהוא אחרי זה אומר שהסיבה שעשו להם, זה בגלל שזה חפץ שנמצא בבית האל, והוא החפץ הקדוש ביותר.
זה נכון, המנורה באה מבית המקדש בעצם, שם היה מנורת שבעת הקנים.
בקצור, צריך לבדוק את זה עוד...
לא נראה לי שהוא אסור היה, אני לא יודעת.
כן, אבל אנחנו לא יכולים לפתור את זה עם הידע המוגבל שלנו, צריך לבדוק את זה לעומק. ואז הוא עושה פעולה קלאסית, הוא מחבר את כל הדברים. So we have the coming of the Messiah, to the holy of holies, המנורה. In other words, we get a legitimacy from God.
וואו.
כן. אני לא יודע אם אמרתי זה כבר, he's a crank, ואין לו שום טענה קונקרטית, והוא מהר לזרוק ספקולציות והצעות גדולות. זה אלה דגלים אדומים שאנחנו מכירים כבר מהוקסס שהיו בעבר, כמו העצמות של ישו, והקבר של אח של ישו, שאולי אתם לא יודעים, וזה הייתה תגלית של ג'יימס קמרון, שגם כן אף אחד כבר לא זוכר את הפשלה האדירה הזאת. אקספרט אחר שהופיע בה במקומות, הוא מומחה ל... אתה יודע מה... מומחה זה מומחה היסטורי לתנך או משהו, whatever. הוא אמר, there is a cross in the foreground and behind it is what has to be the tomb of Jesus, a small building with an opening.
כן, אני רק אגיד את זה ספציפית, היו תמונות מסוימות גם של הממצאים האלה, לפחות של חלק מהדפים, הם במצב קורוזיה די מתקדם, ומאוד מאוד בקלות אפשר לטעות סימנים שם, להוסיף... כי מה שברק אומר פרדוליה, יש באמת בסיס לזה, יש המון רעש במידע הזה, ואין לי ספק שכל חוקר יכול לראות שם מה שהוא רוצה, חוץ מהקווים של המנורה הם די ברורים, אבל יש שם הרבה מאוד דברים אחרים שאתה יכול לראות שם מה שאתה רוצה.
הנקודה היא שההתבטאויות והמומחים שמביאים, הצורות ההתבטאויות שלהם, והדברים שרואים לנכון כדי להצדיק את גודל ההצהרה, הם לא עומדים בקנה מידה אחד עם אנשי מקצוע. עכשיו, הדבר האחד שכרגע יש לזכות הדבר הזה, זה בדיקה שעשו באמת גם לחומר מאחד הספרונים האלה, וגם לאיזה רצועות אור שנמצאו איתו ביחד, והם מקמו אותו לפני 2000 שנה, משהו 70 לפני הספירה, וגם כן, זה משפט שאולי נראה להרבה אנשים שצריך שיראה להרבה אנשים כמו משהו שצריך להרגיע, אבל זה דגל אדום קלאסי, שכתוב, experts believe it would be impossible to achieve artificially.
כן, אם כבר מדברים על red flags, הקטע הזה הוא זה. ברגע שאין תיארוך כימי מאוד מאוד ספציפי, ראינו, האמת היא בדיוק בדוגמה גם של תיבת נוח שם בערי הררת, שהם אמרו שאופן שבו העץ התיישן ונשרף זה משהו בלתי אפשרי, אז איזה מישהו הראה איך הוא יוצר את זה תוך חצי שעה בערך.
יפה, אז זה היה רוב הכתבות, גם BBC, גם יאו, גם אני לא יודע מה היה לזה גרסאות בעברית, אבל רוב הכתבות הראו את זה ככה ועסקו בצד הנוצרי בעיקר. הטענה גם שזה כתוב בקוד, ושוב, הרבה מהדברים האלה, אנחנו לא יודעים מאיפה מגיעים הנתונים האלה, אז כאילו, כי מעט אנשים יחסית ראו את זה, ואין הרבה דיווחים החוצה מאותם אנשים. חוץ מהדברים שהקראתי לכם, וכמו להגיד שזה כתוב בקוד, שזה יכול להיות באותה מידה מישהו בקבוצה, שהם החליטו שהם לא מצליחים לקרוא את זה, אז הם החליטו שזה בקוד. כי אנחנו, שוב, אנחנו לא מדברים במומחים ברמת העל, אלא יותר, אולי לא חובבנים, אני לא באמת יודע עד כמה ידע יש להם, אבל אנשי מקצוע הם לא.
אף אחד לא מציין למה לא נותנים את זה באמת לאנשי מקצוע? מה הקטע? אם זה באמת איזושהי תגלית, יש אנשים שלמדו הרבה שנים כדי...
נתנו את זה איש במקצוע אחד, לפי מה שאומרים, שהוא עשה את הבדיקה של התיארוך והגיע למאה הראשונה לפני הספירה, אבל זה יכול להיות לא נכון, זה יכול להיות גם כן נכון, אבל במשמעות אחרת. עכשיו, אז אני התחלתי קצת לחפור אחרי זה, לא היה לי הרבה זמן, אבל מצאתי שבעצם התיאור הזה שמופיע ברוב הכתבות הוא, כמו בפוסט-מודרניזם, אחד מפני נרטיבים רבים אפשריים. יש לא מעט אנשים שהוגדרו גם כמומחים שאמרו שיש פה סימנים יותר לקבלה, ודברים שיותר קשורים לאיזשהו קסם ואמונות תפלות שיכולים להיות נפוצים אז, אבל ככל שחפרתי יותר ויותר התמונה התבהרה לכיוון אחר קצת. בוא נראה. קודם כל, מומחה אחד אמר, בגלל הגודל שלהם, לפי ההיכרות הארכיאולוגית ההיסטורית שלנו, הם מסמכים בגדלים כאלה מתי הם נוצרו ואיך, זה כנראה, הוא אומר שממקם אותם יותר קרוב למאה השלישית. לא יודע איזה משמעות יש לזה, אבל זה עניין אחד. הדבר הזה הובא בפני רשות העתיקות הישראלית, שרצו שיבדקו והסתכלו על זה, והם הסתכלו אולי במבט חטוף ולא התעניינו הרבה יותר, כי הם אומרים שמדובר, שוב, אנחנו צריכים לדבר, יש הרבה ידע שאתה יכול להביא לנושא כזה, הרבה על כיתוב, סמלים, תקשורים,
טכניקות וכדומה שהם יכולים להעיד על הרבה דברים שונים בהיסטוריה, ומה שהם הסתכלו במבט חטוף, הם אמרו שיש פה גיבוב של סגנונות ונושאים שאין ביניהם קשר, ואלו מוטיבים חוזרים באלפי זיופים שניתן למצוא בשווקים הירדנים ובשער מזרח התיכון. זאת אומרת, we've seen this kind of shit before, וזה פשוט עוד חתיכה, שזה הרי רוב הזיופים בדברים האלה מהסוג שגם ימחרו בשווקים, הם לא באיכות הכי גבוהה, אין לך ממש כמו בסרטים שאני אוהב, שזה אקספרט עובד שנים לייצר יצירה מושלמת אחד לאחד, אם הוא יודע את כל השפה ואת כל הזה, אז אנשים שלא יודעים כלום, מעתיקים דברים משם לשם ויוצרים משהו שאמור להיראות אותנטי, בשביל שאנשים כמו, איך קראתי לו? דייוויד אלקינגטון יקנו ויבשרו לכל העולם על התגלית הכי חדשה. לגבי הטענה שלא היה אפשר לזייף את התיקות של המתכת, אז רשות העתיקות הישראלית הציעה טכניקה שכבר השתמשו בעבר, לא יודע אם ספציפית לחומר הזה או לסוג כזה של דבר, אבל פשוט להשיג מתכת ישנה שהיא כן בתאריך הזה ולחרות עליה מחדש וליישן תחריטה. בסוג הדברים שזייפנים אמורים לדעת לעשות. עד כמה זה רלוונטי בנושא הזה, שוב, אני לא יודע, אין לי את הפרטים. מה שאני כן יודע, לעומת זאת מה שמצאתי, ושוב, זה עצוב שצריך באמת לחפור בשביל למצוא את הדברים האלה. די לחפור, לדעת איך לכתוב מה בגוגל ואיך להגיע משם לשם. יש מומחה שמומחה באמת לכתב וסגנונות כתב ושפה, בשם פיטר תורנמן, יכול להיות שאני אומר את זה לא נכון, שלמעשה דייוויד אלקינגטון שלח לו ספר אחד מברונזה, אחד מהספרונים האלו, הוא שלח לו בברונזה כדי שיבדוק אותו, ומופיע בבלוג מסוים את המכתב שהוא כתב לדייוויד, ואני אסכם לכם את מה שהוא אמר לדייוויד היקר. הוא אמר, אוקיי, מה שמצאתי זה ככה, בספרון הספציפי שהוא נתן לו יש כיתוב ביוונית, והוא כתוב, יש לך משפט, ואחרי זה אותו משפט בצורת מראה, ואחרי זה חוזר על עצמו עם איזה שינוי של אות אחת או שתיים. מה גם, לא מספיק, מה גם שהמשפט הזה, שאתה לוקח אותו, או סליחה, זה יוצא משהו כמו שתי משפטים שאתה לוקח אותם, הם משפטים שנמצאים בארטיפקט ארכיאולוגי אחר, מוכר שנמצא במוזיאון. ופה הם בבירור מציגים את כל הדברים שהיית מצפה לראות מזיוף של בן אדם שהוא לא מומחה. הוא אומר לדייוויד, כנראה בן אדם שהיה במוזיאון, רשם לעצמו את הדברים האלה, הוא לא יודע לגמרי בדיוק את השפה, העתיק אותם אחד אחרי השני, כאילו בצורה הזאת. כן? וזה מה שקיבלת שם. הוא אמר, אני מוכן, I put my career on it, שזה זיוף.
בקיצור, זה קופי פסטה.
זה ממש
זה בדיוק
קופי פסטה.
זה גם נראה כמו קופי פסטה. אז בוא נגיד, התמונה לדעתי כרגע, מהדגלים האדומים של הכתבות הראשוניות עד לידיעות המומחים היותר מגובים שאני מצאתי, זה נראה שזה כנראה זיוף. יכול מאוד להיות שלא. מה שבאמת צריך לעשות, כפי שאלקינגטון היה צריך לעשות בעצמו, זה לחכות ולשלוח את זה לעוד בדיקות ולאמת את כל הדברים, ואנחנו נחכה ונודיע לכם אם יקרה משהו. אבל כמו זה בהררת והמציאה של ג'יימס קמרון, כנראה שזה יישכח מן העולם.
אני חייב לציין שבניגוד מוחלט, רן לוי העלה השבוע פרק על ההתפתחות של מדע הפיינטולוגיה, אם מצאו שלד שלד של ארטי, ארטי בטח אביב תדע איך להגיד אותו, אבל איזשהו שלד שמצאו שזיעזע את כל תפיסת העולם בנוגע למתי בני אנוש התחילו ללכת ומתי זה, ובניגוד מוחלט למה שאנחנו רואים פה, שם לדוגמה פשוט עבדו על זה במשך 15 שנים לפני שהוציאו את סדרת המאמרים שעסקה בזה, והיה צוות של מדענים, של 50 מדענים, המומחים הכי גדולים בכל עולם, שהם עסקו על זה 15 שנה בלי פיפס תקשורתי. אז זה מקרה מאוד מאוד קיצוני אחר, אבל ככה נראה מחקר מדעי, נגיד את זה ככה.
הבנו
ועכשיו הגיע הזמן לפינת איפה טעינו, שבה אנחנו מעודדים את המאזינים להעיר לנו או על מקרים שבהם לא דייקנו, או ממש טעינו, מידע לא נכון שמסרנו, או פשוט מקומות שאתם יכולים להרחיב על דברים שאמרנו. אנא מכם, הציעו את זה או בתגובות לתוכניות עצמם, או שלחו לנו דרך תופס צרו קשר. ובנוגע לשבוע, גם יואב רוזנברג וגם שלומיקס, שלומי ישראל, כתבו ותקנו אותי, ציינתי בפרק 51 שישראל היא מהמפתחות הראשונות של מנוע קסנון לניווט בחלל, אז זה לא נכון, יש הרבה מדינות עם תוכניות מחקר כאלה ואנחנו רק עוד מדינה שמפתחת משהו כזה. בנוסף, המשיכו לתקן אותי ובצדק על הטעויות שאני עשיתי בנושא הקרינה ביפן. לא אמרו דברים חדשים, אבל חזרו ואמרו, וזה נכון, ואני אחזור על זה, שבנוגע סוגי הקרינה השונים, ומה המשמעות של זמן מחצית החיים, ואני ממליץ לכם לחזור לפרק ולקרוא את התגובות אחרי שאתם מאזינים לו. אריאל ציין, שלמרות שזה מה שמופיע בתקשורת, המדענים כבר לא מודדים רעידות אדמה בסולם ריכטר, אלא בסולם מרקלי, או בסולם מדויק יותר, סולם מגניטודה. לפי מומנט הפעולה שהתבצע, שאני מבין למה בעיתונות ממשיכים להשתמש בריכטר, כי את שני השמות האחרים אי אפשר להגות. כן. אוקיי, והוא גם קישר לתמ"א 38, תוכנית בנייה שנועדה לחזק מבנים בישראל נגד רעידות אדמה. אז זה מצוין. ורן סגב תיקן אותי שצרפת היא המדינה שבה אחוז האנרגיה המופק מביקוע גרעיני הוא הגדול ביותר. 75% מהחשמל בצרפת מופע ככה. אז גם בזה טעיתי. ואני רק רוצה להתייחס עוד לתגובה ששלומיקס כתב. הוא אמר באמת שראוי לדבר על עובדות בביטחון רב רק שבאמת בטוחים בהם. הוא כמובן צודק בזה לחלוטין. הנקודה היא, אני חייב לציין, זה מאוד קשה. כלומר, בזמן שאני מדבר ברצף ואני מוקלט, המוח שלי אומר לי שהעובדה הזאת, אני יודע אותה ממש בביטחון. וגם כשאני מנסה, ואלא אם כן באמת עובד עם מה שכתבתי כסיכום לפגישה ממש מילה במילה, אני עושה טעויות כאלה. אבל לשם כך בדיוק יש לנו את פינת איפה טעינו. אני מתנצל, אבל אני עדיין לא מצאתי דרך להתגבר על זה. פשוט בזמן שאני עסוק בהקלטה, אני הרבה יותר סספטיבל לטעויות. אז תודה רבה לכל מי שהשתתף בדיון. הדרך שאנחנו מוצאים להתמודד עם העשייה שלנו זה באמת פינת איפה טעינו, ולכן אנחנו מזמינים אתכם להעיר לנו ולהציע עוד מקורות ולהשאיר את הדיון ואת החוויה של כל שאר המשתמשים גם. אז תודה רבה למי שעשה עד עכשיו, ותודה רבה למי שיעשה בעתיד. ותנו לנו דירוג באייטונס ואייקאסט, יכול לראות. ועכשיו הגיע הזמן לפינת המטר ספק סביר, שבה אחד מחברי הפאנל מאתגר את שאר האנשים בידיעות או חדשות או מה שלא יהיה, והפעם זאת תהיה ליאורה.
הנושא שבחרתי למטר ספק סביר הוא מדוזות, והוא נבחר כי עוד מעט תראו אותם בהמוניהם. עברנו לשון קיץ ועוד מעט יהיו מלא מדוזות על החופים.
למי שהולך לים את מתכוונת.
כן, אז אולי כדאי שתדעו כמה דברים על המדוזות. שלושה אייטמים ואחד מהם הוא שקר. אז האייטמים מתרכזים בערס של המדוזה אחרי שהיא צורבת או משהו כזה. אז אחד, כשמדוזה צורבת את היד, אסור לשטוף במים מלוכים את המקום, כי זה בסך הכל גורם לתאים להפריש עוד ערס, ובקיצור זה לא לשטוף במים מלוכים. שתיים, מדוזה שמתה ונשטפה אל החוף, עדיין תאי הצריבה שלה פעילים, והיא יכולה לצרוב. שלוש, המדוזות המסוכנות ביותר בעולם, יש להם ערס שהוא חזק יותר מערס של נחשי קוברה, ומסוגל, והערס הזה יכול להרוג אדם תוך פחות מחמש דקות. ירון.
לגבי הערס שהורג באדם תוך חמש דקות על go with it, נדמה לי שיש באוסטרליה או איזה משהו כזה, אז אני אלך עם זה.
אלא איפה? It's where all the poisonous things go to live.
בנוגע לזה שלא לשטוף במים מלוכים, נראה לי שזה ההפך. כי כשאתה שוחה, אתה לא מרגיש את זה. רק כשאתה יוצא, זה ממש שורף.
זכיתי עם מדוזות.
אוקיי, אז לא שחית עם מדוזות. אני לא אגיד כלום, אבל לא שחית עם מדוזות.
עושה כזה, זה, פיגר סווימינג, עושה איתם ככה
בשיילה כזו. והאמת היא שתמיד כשהם על החוף, אז רק נגעתי בהם בג'לי שלמעלה, אף פעם לא נגעתי למטה מפחד. אני אגיד שאחד הוא שקר ותמות נפשיים פלישתים. פלישתה?
אני גם מסכימה עם ירון לגבי שלוש. אני חושבת שהם ממש 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 קטנות, ויש עונות ספציפיות שאוסרים באוסטרליה להיכנס למים בגלל שהן מסתובבות שם. הבחור מבייט מי בנשיונל ג'אוגרפיק, אני לא חושב שהוא נצרב על ידיהם, כי הוא באמת היה יכול נורא להיפגע מזה, אבל הוא נצרב מדומות להן בכל מקרה. זה שני אייטמים של common knowledge כזה, שאתה עכשיו לא יודע אם אתה, אם הוא נכון, אם הוא לא נכון. אני יודעת שיש את ההמלצה, הספק נכונה, ספק בולשיט, להשתין על עצמך כשעוקץ אותך מדוזה, שזה לא מבוסס מלח, אבל גם לא אומר לי שום דבר, כי אני לא יודעת אם זה נכון או לא.
זה סתם בשביל הכיף, זה לא בשביל להשיג איזושהי תוצאה.
התארתי לעצמי. אני אלך עם common knowledge ואני אגיד שזה נכון. בעצם גם אתה אמרת שאחד זה שקר.
כן.
אוקיי, אז אני ירון.
אמרתי, את פלישתה.
אני פלישתה, כן, אז אני פלישתה עם ירון.
ברק.
בפעם האחרונה שהלכתי עם כולם נפלתי. אבל מה זה אומר? זה לא, אין לי מספיק נתונים סטטיסטיים להגיע למסקנה.
אתה לא מאמין בסטטיסטיקה גם ככה.
זה גם נכון. זה המדוזות הכי הרסיות בעולם. לא הארס הכי חזק בעולם.
לא.
אוקיי, אוקיי. יותר חזק מזה של הקוברה. הערס של הקוברה הוא לא מזה משהו. והבוקס ג'ליפיס, שהוא הנאמבר 1, אם אני זוכר נכון, הוא די חזק. אני לא יודע אם מוות, אבל יאללה, למה לא שיהיה מוות? אני אוהב שאנשים מתים כתוצאה מהתעסקות בשדות שהם לא צריכים להיכנס אליהם העולם, כמו הים. כן. אז זה בסדר. אחד ושתיים. בוא נראה, נראה לי סביר יחסית, שלפחות הזמן קצר, התאים או איך שקוראים לזה הצורבים, עדיין יש בהם חומר כימי שאסור לצרוב אותך, כי זה הרי חומר כימי בסופו של דבר, זה לא קשור לחום ולא שום דבר. אז זה נראה לי גם בסדר. ומי מלח, למה לא? שוטפים במים זה בסדר, אתה צריך איזה, בכל מקרה, איזה ספשייל קרים בשביל להיפטר מזה. אז אני אגיד ששתיים הוא השקר.
אוקיי. אז ירון, אביב, חושבים ש...
שתיים זה מי מלח, לא?
לא, אחד זה המי מלח.
אז לא, אז אני באחד. מי המלח זה שטויות, אני עם כולכם.
כולנו המלך, ליאורה.
כולכם המלך. אז אני אתחיל משלוש, וזה התחיל בזה שירון אמר אוסטרליה, ואתה אפילו נתת את השם המלא שלה, וזה באמת אוסטרליאן בוקס ג'ליפיש. כן, אכן זה נכון, ויפה, לא חשבתי שאני לא ידעתי עליה. אז הערס של המסוכן יותר מככה מגדירים אותו, נחש קוברה זה הערס די מסוכן, נחשב בארסיים, וכן, פחות מחמש דקות אם מישהו נצרב מהמדוזה הזאת.
אנשים שלא היו בשכונות.
אני פשוט מכיר את זה מנמו.
אוקיי,
כן, נכון. זה צריבה כאילו?
בעיקרון, אני אסביר איך עובד הערס של המדוזה. בעיקרון איך שזה עובד, יש להם, זה נקרא תאי צריבה, בתוך התא צריבה יש כמו כזה עוקץ, ממש יש שערה כזאת בפנים, שזה שערת חישה, שברגע שהיא מרגישה מאוימת יש לה עוקץ כמו, נו, איך זה נקרא, שמטילים כזה צלצל, ממש כמו צלצל שהיא זוכרת ואז היא משחררת. כן, ממש
שאתה הולך להגיד קידון, מה זה צלצל?
צלצל זה
של לוייטנים?
זה מה שהיפני עושה.
הרפון זה צלצל?
כן.
Could you be any wronger? What kind of...
זה מה שיש לנו.
ברח לאקדמיה ללשון. You're doing it wrong.
My צלצל! It's so cute and nice.
אז היא משחררת את הערס שיש בפנים.
הרפון. הרפון. It's like a pony.
לפחות יש לו מסה.
יש לו רק את המסה שאתה הצמדת לו בגלל שאתה יודע מה זה.
אבל אני חייב לציין ש...
הרפון,
שמה שאת אמרת עכשיו לא מבשר טובות לגבי סעיף
2. אז זהו, אז כמה שמה שאמרתי עכשיו לא מבשר טובות לגבי סעיף 2, אני כבר אמר שכולכם צדקתם, כי גם 2 נכון, גם כשהיא מתה והיא נשארת על החוף, המנגנון הזה, זה כאילו מנגנון שהוא קצת סוג של עצמאי, והוא ממשיך לעבוד, אז תיזהרו ממדוזות מתות על החוף, לא סתם הופכים אותם רק עם מקל ולא נוגעים בהם, כי הם באמת עדיין צורבות.
המנגנון הזה של דמוי צלצל, זה לכל המדוזות יש את זה? או ספציפית?
בגדול, כן. תכף אני אתן קצת מה זה על המדוזות. יש כאלה שהן לא ארסיות וכן ארסיות, אבל מדוזה ארסית, כן, צורבת, זה המנגנון שיש. לגבי לא לשטוף, אז תכף אני אתייחס לקטע של השתן, אבל אסור ממש לשטוף במים מתוקים. האינסטינקט של הרבה אנשים זה לרוץ ולשטוף במים מתוקים, כי יצאנו מהים, ובתוך הים זה ועוד איך צורב, ירון.
אני סתם במה, כנראה.
וזה פשוט המים, הם גורמים לתאים להפריש את הארס שמצוי בתוך הבלוטות, המים המתוקים. כנראה פותחים זה או איזשהו מנגנון, אני לא בדיוק יודעת איך, אני לא בדיוק התעמקתי איך, אבל בגדול המים המתוקים הם אלה שאסור לשטוף. כן חומץ לשים, עכשיו שתן הוא חומצי, ולכן אם אין חומץ בסביבה, להשתין על עצמך זה לא דבר כל כך נורא.
באופן כללי
קטע. לא, בקטע של מדוזות כן, ילד אם יש ופשוט... אם אין משהו קרוב באזור שאפשר לשטוף והצריבה היא צריבה גדולה, צריבה של מדוזה, אני לא יודעת אם מישהו חווה, אני מקווה שלא, זה דבר מאוד לא נעים, בטח ובטח אם היא בשטח גדול והיא יכולה לעשות הרס ב-A מהערס שלה. עכשיו קודם כל מה שמגניב במדוזות זה שהגוף שלהם הוא 95% מים,
כמעט כמו מלפפון.
כן, משהו כזה. אדם זה 75% מים.
אצלך אולי.
לחם זה 60% מים.
אין להם עצמות, אין להם לב, אין להם מוח, אין להם עיניים, אין להם דם, אין להם זימים.
Got no soul.
הם בעצם, כל המדוזה זה תאי עצב ושריר שעוזרים להם לנוע. והמנגנון של הערס. יש להם, יש בתוכם גם יש שלפוחיות מיוחדות שעוזרות להם לשמור על איזון ועל שיווי משקל. הם יכולות לדעת אם הם עולות או יורדות. או אם הם בעלייה או בירידה, והן מסוגלות להבחין בין חושך לאור. כאילו זה מצד אחד יצור מאוד מאוד פרימיטיבי, אבל הוא מדהים בזה שאין לו כלום, אבל הוא מאוד שורד.
כן, בהתחשב במשאבים זה פתרונות הנדסיים מבריקים.
כן, עכשיו יש להם חושים, חושים פשוטים פשוטים, יכולים להריח, קצת מגע, קצת טעם, וכמובן החישה של התנועות במים, שעוזרים להם להגן על עצמם, ולאורך זרועות הציד, ויש להם פה כמובן, הם בעיקר פה שרק אוכל, אז יש להם הרבה מסביב לפה חישה כדי לאכול, כדי לצוד. עוד נתון אחד, שקודם כל העוקץ הזה והצלצל, זה קורה תוך אלפיות השנייה, זה אחד מהתהליכים ומהמנגנונים המהירים בטבע, ומבחינת מדוזות יש מקטנות קטנות מאוד מאוד מאוד, ויש מדוזות שאורכן מגיע ל-40 מטר, שזה, תחשבו, זה מאוד גדול. זהו, המדוזות שאנחנו רואים פה בחופי ארצנו ונראה עוד מעט הרבה, היא נקראת החוטית הנודדת, וזהו, היא בדרך. מדוזות, יפה, אז אני טעיתי, לא טעיתי, אבל...
לא, אבל זה היה מציין, כן. טוב, מגניב, תודה.